רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שלא מסתפק בכותרות שמספקות לנו מהדורות החדשות, יודע שכדי להבין את התמונה המלאה, לא מספיק רק לשמוע צד אחד של הסיפור. לכן, בהדמוקרטים משתתפים בכל פרק גם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וגם דמויות מרכזיות מהמגזר הציבורי, אלו שבסופו של דבר מקבלים את ההחלטות. למשל, בפרק שבו התארך אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שוחחו איתו נשיא המכון, יוחנן פלסנר, והעיתונאי סמי פרץ, על קביעת יעדים ברורים למשרדי הממשלה ועל איך משפרים את השירות הציבורי. אם גם אתם לא מסתפקים רק בכותרות, חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
אם תיכנסו לויקיפדיה ותקלידו את המושג מונותאיזם, תוכלו לקרוא, כפי שלימדו את כולנו בתיכון, שאברהם אבינו הוא אבי האמונה המונותאיסטית. ספרות חז"ל מלאה במדרשים ואגדות, איך אברהם עוד בהיותו באור שבעיראק של ימינו, ניתץ את אלילי אביו במין סוג של נבואה להיותו הממציא בעתיד של האמונה באל אחד. הנצרות והאסלאם שצמחו מהיהדות אימצו בשמחה את המיתוס הזה, ואברהם מוזכר בהקשרים דומים גם בקוראן ובברית החדשה. אפילו התנ"ך עצמו נפתח בסיפור בריאה, אשר מבוצע על ידי אל אחד מופשט, בניגוד למיתוסי בריאה אחרים שהיו באזור המזרח הקדום, כמו למשל מיתוס אנום האליש ומיתוס הבריאה המצרי. מיתוסים אשר תמיד מערבים אלים מספר. במקרא עצמו יש ביטויים, חוקים והוראות רבות האוסרות את האמונה באלים רבים, ומחייבות את האמונה באל אחד. אפילו בעשרת הדיברות שהן תמצית הדת היהודית לכאורה, שני הדיברות הראשונים מתייחסים לייחודיותו של האל ובלעדיותו. כל ההשתדלות הזאת נראית לעתים מאוד מכוונת, מאוד מתעקשת, מאוד כאילו על מנת לחתור למטרה מאוד ספציפית. כאילו מישהו ממש רצה לקדם רעיון מסוים והוא שתל אותו לכל אורך העלילה. ובדיוק בכדי לדון בשאלה הזאת, האם ההשתדלות הזאת נדמית או אמיתית, נמצא איתנו בעושים תנ"ך דוקטור בועז סתיוי. אני מבין שבפיך לא פחות מדיבור על קונספירציה. שלום בועז.
שלום.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אז בוא, אז תגיד לי, האם התחושה שלי שמישהו מנסה כאילו לכל אורך הטקסט לדחוף את המונותאיזם הזה בכוח, היא נכונה?
כן.
אוקיי.
זאת אומרת, עם התנ"ך, כמו שכבר ראינו את זה באמת בהרבה מאוד תוכניות בפודקאסט, יש פה באמת ספר, אפשר להגיד, הכי מורכב בהיסטוריה. הוא נכתב במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, והאמונות של הכותבים מאוד שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת, אין דין האמונה העברית הקדומה ב-1000 לפני הספירה כדין האמונה העברית ב-200 לפני הספירה. ולכן המונותאיזם או האמונה הדתית של, שמשתקפת בתנ"ך, היא באמת מאוד מאוד משתנה מספר לספר.
והיא נוכחת כל הזמן.
והיא נוכחת כל הזמן.
אז בוא רגע לפני שנתקדם, נגדיר מונותאיזם, זה בא מיוונית, מונוס ותאוס. זאת אומרת, מונו אחד, תאוס אל. ועכשיו, כמו תמיד בעושים תנ"ך, נפנה לפן הריאלי, ההיסטורי של הדברים. נניח לרגע בצד את התפיסה התיאולוגית שהשתרשה אודות אל אחד כל יכול. דיברנו באחד הפרקים הקודמים של עושים תנ"ך, שהמזרח הקדום, המקום בו נאסף, אחר כך גם התקבע הטקסט המקראי, היה מלא באלים. יתרה מזאת, אמרנו כי ככל הנראה, עבור אותם אנשים קיומם של פנתיאון אלים, מדבריים, כנענים, בבלים, לעתים אפילו ביחד, היה דבר מקובל, דבר שבשגרה. אז על מה נדבר היום בעצם?
היום נדבר על אחד האירועים הכי דרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל.
עד כדי כך.
מזכירים אותו לפעמים בבית ספר, אבל באמת אנחנו אף פעם לא שמים עליו את הדגש עד כמה האירוע הזה דרמטי, והוא ממש נוגע להקדמה הזו שדיברת עליה כרגע, לעניין המונותאיזם. זה אירוע שהוא פשוט אחד הדרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל.
אוקיי, והאירוע הזה הוא?
האירוע הזה הוא הרפורמה של יאשיהו, הרפורמה הדתית, ומה שאנחנו ננסה לראות בשיחה הזו, שזה בעצם גם לא סתם רפורמה דתית, שינוי דתי, אלא גם אחת הקונספירציות הכי גדולות בהיסטוריה של עם ישראל.
אוקיי, דרמה, תופים, ואנחנו מתחילים. אז איפה מתרחשת הרפורמה הזאת? איפה הסיפור שלנו מתרחש מבחינת ספרות המקרא?
הסיפור שאותו נקרא היום מתרחש בספר מלכים ב', פרקים כף ב' וכף ג', ממש קרוב כבר לסוף בית ראשון, קרוב לחורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים סביב 620 לפני הספירה.
אוקיי.
אבל לפני שנדבר על האירוע הדרמטי הזה, אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה קצרה, שקצת תעזור לנו להבין במה מדובר. למה מדובר באירוע כל כך היסטורי ודרמטי? כאשר יאשיהו עושה את הרפורמה שלו, בעצם אפשר לראות שיש שלושה עקרונות שמובילים אותו. העיקרון הראשון זה בעצם העיקרון המונותאיסטי, שיש אך ורק אל אחד, האל הזה הוא יודי ווי, נקרא לו אלוהים, שבו צריך להאמין.
אוקיי.
העיקרון השני הוא החשיבות של משפחה אחת, שבט אחד ובתוכו משפחה אחת, בתוך כל עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל מורכב לכאורה מ-12 שבטים, בתוכו יש שבט אחד חשוב, שזה שבט יהודה, ומתוכו יש משפחה אחת נבחרת, שזה בית דוד.
אוקיי, והעיקרון השלישי?
והעיקרון השלישי הוא שיש אך ורק עיר אחת קדושה בכל שטח ישראל, והעיר הזו היא כמובן ירושלים. שלוש הנקודות האלה, בזמן שהתנך נכתב, שלוש הנקודות האלה היו למעשה בפולמוס.
למה? פולמוס
זה אומר שהם היו בעצם, כן, הם היו במחלוקת מאוד גדולה.
כי היום זה שלוש נקודות שבעצם כל במרכאות יהודי, זה מאוד ברור לו ששלושת העקרונות האלה, אל אחד, בית דוד וירושלים. זאת אומרת, אתה יודע, אם צריך להגיד שלושה דברים מה הם יהדות, אז
אני מאמין, כן, כן. אז אני מאמין, זה ירושלים, וכן, ובית דוד, ואלוהים.
וזה מאוד ברור.
נכון מאוד.
אוקיי.
אבל בתקופה שבה התנך נכתב, בשלוש הנקודות האלה הייתה מחלוקת מאוד קשה בעם. דבר ראשון, אם אתם זוכרים או אם תיגשו לפרק שעליו דיברנו בפעם הקודמת, כן, אז ליהודי ווי, לאלוהים, יש תחרות מאוד מאוד קשה. יש הרבה מאוד אלים שמנסים לתפוס את הבכורה, יש את בעל, אחר כך יש אלים אשורים, אשרה, יש מאבק מאוד קשה מיהו האל הבכיר ביותר בפנתיאון של ממלכת ישראל וממלכת יהודה.
אוקיי.
הדבר השני, כאשר ספר מלכים נכתב, לאורך רוב התקופה, ממלכת יהודה היא לא הממלכה היחידה. יש לצידה את הממלכה האחות, את ממלכת ישראל, שהיא הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר עשירה.
היא הרבה יותר מתקדמת, היא הרבה יותר למערב.
ממש, זאת אומרת, היא הרבה יותר מתקדמת, גם כמו שאתה אומר, מבחינה טכנולוגית. רוב הממצאים הכתובים התגלו בה. והרבה מאוד פעמים בהיסטוריה, היא שולטת בממלכת יהודה. זאת אומרת, להניח אפריורי להניח מראש שממלכת יהודה, ששבט יהודה, שבית דוד זה הדבר. אוקיי.
אוקיי.
והדבר השלישי זה ירושלים. אז עכשיו הנה חידה קצרה.
אוקיי. חוד לי, אני אוהב חידות.
כן. כמה פעמים ירושלים נזכרת בספרי התורה, בבראשית שמות ויקרא במדבר דברים?
אז אני נותן רגע שנייה למאזינים לענות לעצמם. והתשובה היא?
התשובה היא אפס.
אפס, לגמרי.
ירושלים לא נזכרת בכלל בסיפורי האבות. זה עיר שאין לה שום מסורת קדושה מסיפורי אבות. לעומת זה, אם תלכו לסיפור יעקב, כן, יום אחד יעקב, בגלל כל מיני שטויות שהוא עשה בבית, נאלץ לעזוב את הבית, הוא בדרך לחרן, הולך לכיוון הבית של משפחת אמו, של לבן. יום אחד הוא ישן, כן, לילה אחד, יותר נכון, הוא ישן, כן. נשכב על האדמה, שם אבן, פתאום הוא בחלומי. בחלומו הוא רואה סולם ועליו.
הסיפור הידוע.
כן, סולם וזה. והוא מתעורר בבעתה, מבין שהמקום הזה הוא לא סתם מקום, הוא מקום קדוש. זה בית אל. זאת אומרת, זה סיפור הייסוד של העיר בית אל. לבית אל יש מסורת קדושה הרבה יותר חזקה
משל ירושלים. שנובעת כבר מיעקב, אבי
כבר
האומה.
כבר מיעקב, אבי האומה. זאת אומרת, יש ערים הרבה יותר חשובות מירושלים. זאת אומרת שהחשיבות של ירושלים, שהיום אנחנו מקבלים אותה כמובנת מאליה, בפולמוס קשה מאוד.
אז איך העובדות האלה היום מאוד ברורות לנו? זאת אומרת, יש אל אחד אבסולוטי, מקום אחד, משפחה מלכותית אחת לגיטימית. איך הדברים האלה היום נהיו מין סוג של אקסיומה כזאת?
ועל זה נדבר היום. זאת אומרת, שלוש הנקודות האלה שהיום הן מובנות מאליהן כמעט כמו התקווה, הן במחלוקת מאוד מאוד קשה, והן נכנסו לתודעה שלנו כאופציה היחידה בזכות הלכות. האירוע שאנחנו נלמד עליו.
אז יאללה, בוא נצלול לאירוע, יאללה. לסיפור. אמרנו מלכים ב', פרק כף ב'.
ואנחנו מתחילים בפסוקים 1 ו-2. בן 8 שנה, יושיהו במולכו ו-31 שנה, מלך בירושלים. יושיהו, גיבור, הסיפור שלנו, עולה לשלטון כשהוא מאוד צעיר. בן 8. זאת אומרת, כשילד היום בגיל 8 חושב על להזמין את החבר'ה למסיבה בכיתה ב', יושיהו כבר עולה לשלטון.
אוקיי, אז המלך הזה יושיהו הוא גם נכדו, אם אני זוכר נכון, של מנשה שהיה מלך שנוי במחלוקת, ויכול להיות שעוד נדבר בו בהמשך.
כן, מנשה הוא באמת המלך הכי מזעזע בהיסטוריה, לכאורה, כך על פי כותבי ספר מלכים, ויושיהו באמת הנכד שלו. אוקיי. ועכשיו פתאום, הכותב של התנך מדלג על הרבה מאוד שנים, על למעשה 18 שנה, ובפסוק 3, כשאנחנו נכנסים לסיפור, פתאום אנחנו רואים, ויהי ב-18 שנה למלך יושיהו, שלח המלך את שפן הסופר, והוא אומר לו כך, עלה אל חלקיהו, כדי שיספור את הכסף, ויתם את הכסף, המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי הסף. פתאום בשנה ה-18 לשלטונו, זאת אומרת כשהוא בן כמה, בן 26, פתאום נכנס לו ג'וק לראש שהוא צריך לעבוד על שיפוץ בית המקדש. זאת אומרת יש פה פער מאוד מאוד גדול בין גיל 8 ושנה ראשונה לשלטון לבין השנה ה-18 לשלטונו, מה קרה באמצע?
אנחנו לא יודעים,
זאת אומרת
הכותב... וזה במכוון?
זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, יש כאן פער סיפורי מאוד מאוד גדול, ואם מישהו מכם המאזינים באמת קרא את הספר המאוד מעניין של יגאל בינון, דוקטור יגאל בינון, קיצור תולדות יהוה, הוא נכנס חזק בפער הסיפורי הזה. לטענתו יש פה שני נתונים שהם מאוד מאוד חשודים. אחד מהם זה שאבא של יושיהו נרצח. השני... זה שאנחנו לא יודעים שום דבר על ילדותו, בא בעצם יגאל בינון וטוען, יושיהו בכלל לא שייך לבית דוד, הוא מישהו, שתכף נראה, החבר'ה שהקונספירטורים, בעצם לקחו אותו משום מקום, והעלו אותו לגדולה. עכשיו, זו תיאוריה מאוד מאוד מעניינת, מאוד ממליץ לקרוא על זה בספר.
אבל היא קונספירטיבית קצת,
מאוד.
נכון?
זאת אומרת, קחו בחשבון שהיסודות...
יש פה ספקולציות.
הרבה מאוד ספקולציות.
מסוג אבל... הדברים שהמחקר עדיין בודק, ורעיון מעניין, צריך לבדוק אותו.
נכון מאוד, אבל מאוד מעניין, מאוד מעניין לקרוא.
אז אנחנו בעצם מדברים על זה שבשנת 18 למלכותו של המלך, שהוא מולך 18 שנים, שולח המלך את הסופר שלו שפן כדי לבדוק את הבית, את בית האל, והוא מגיע לשם ובעצם מתחיל לבדוק את הכסף שיש ולראות מה הולך במצוות המלך.
זאת אומרת, שמו שתי קופות, כנראה שמו כמה קופות ליד שומרי הסף של בית המקדש, ואמרו להם, חברים, כן, כל מי שנכנס לבית המקדש ורוצה לתת תרומות, זה התרומות,
יהודים,
שימו
כסף,
שם.
כסף תרומות, הלכת כנראה תמיד ביחד.
נכון, אוקיי. עד היום, אוקיי. כן.
ומה קורה הלאה?
אוקיי, ואז אנחנו עוברים לפסוקים 5-6. שפן הסופר מגיע לחלקיהו הכהן הגדול, והם בודקים את הכסף, ואת הכסף בפסוק 5, ויתנו על יד עושי המלאכה המופקדים בבית אדוני. זאת אומרת, המטרה, המשימה הראשונה של שפן ושל חלקיהו, זה לקחת את הכסף ולתת אותו לכל בעלי המלאכה.
בעלי מלאכה עושים איזה רמונט פה, עושים שיפוץ, עושים...
יופי, מעניין, מעניין שאמרת את זה, כי באמת מה שרואים בסוף פסוק 5, הוא אומר להם, הוא נותן להם את הכסף כדי, כך כתוב, לחזק בדק הבית.
בדק בית, כמו שאנחנו מכירים, עושים שיפוץ, עושים רמונט.
נכון, זאת אומרת, okay. אבל אני רוצה רגע לזרוק אותנו מהסיפור. בשנת 2003, לספירה, לפני,
לא רחוק, יחסית.
לא רחוק, לפני כ-15 שנים, פתאום צצה בשוק העתיקות הכתובת הכי מעניינת בעולם. Okay. לכתובת הזו קוראים כתובת יואש. מה שמעניין זה שבאזור הזה של יהודה וישראל כמעט ואין כתובות, ופתאום התגלתה כתובת ענקית, כתובה על גבי מצבה שחורה יפהפייה, 15 שורות, והמצבה הזו עוסקת בעצם בשיפוץ שעשה מלך אחר של יהודה בשם יואש, שהוא עשה לבית המקדש. עכשיו, כשמגיעים שם לשורות 9 ו-10, אנחנו רואים שיואש אומר שם, ואעס, יענו, ואעסה את בדק הבית.
אותן מילים.
אותן מילים, זאת אומרת, גם פה במלכים בית כף בית, וגם בכתובת של יואש שהופיע בסחר העתיקות, כתוב שצריך לעשות את בדק הבית.
נהדר, אז מה הבעיה שלנו?
הבעיה היא שיש הבדל אחד מאוד מעניין, שיואש עושה בדק בית. מה זאת אומרת לעשות בדק בית? בדיוק כמו שהיום אנחנו עושים בדק בית, בודקים שהכל בסדר, שאין שום תקלות. אבל שימו לב מה כתוב פה בפסוק 5. כתוב שהכסף ניתן לבעלי המלאכה כדי לחזק את בדק הבית.
אז עכשיו, מה ההבדל? בדיוק
מה ההבדל? זאת אומרת שכאשר אנחנו עושים בדק בית, אנחנו בודקים איפה התקלות ומה צריך לתקן וכולי.
לקראת שיפוץ.
אוקיי. ופה בפסוקים שלנו, בפסוק 5, מה שהעובדים צריכים לעשות זה לחזק את בדק הבית. זאת אומרת, בדק הבית בעברית המקראית בעצם משמעותו התקלה, הקלקול.
הבנתי.
אותו אומרת, צריך לתקן.
זאת אומרת, צריך להתקין, מלשון להתקין את הסדקים.
נכון, זאת אומרת, בדק הבית לעשות. הם הסדקים שאותם צריך לתקן. ישבו חוקרים מודרניים על המצבה של כתובת יואש ואמרו, היי, יש פה תקלה, זאת אומרת, מי שכתב את כתובת יואש, כתב בעצם בעברית מודרנית, ולא כתב בעברית המקראית.
אוקיי, אז איך נסגר הסיפור הזה באמת?
ב-2003 הוגשה ממש תביעה של רשות העתיקות נגד ה... איך נקרא לו? נגד האספן העתיקות שבידיו פתאום צצה.
אתה נזהר פה, אני רואה, ויש לזה סיבה.
נכון, לא נזכיר שמות. שאצלו צץ לפתע הכתובת, הטענה של רשות העתיקות הייתה שהכתובת מזויפת בין היתר על סמך תקלות כאלה, זאת אומרת, מישהו זייף את הכתובת 15 שורות ולא בקי בעברית המקראית.
זה הגיע גם לפתחו של בית המשפט.
הגיע לבית המשפט ב-2012, זוכה נאשם מחמת הספק, זאת אומרת, רשות העתיקות עשתה טעות, ניסתה להוכיח שהבן אדם הוא הזייפן, במקום רק ללכת על זה שמדובר בזיוף, כן, ולכן זה, אבל בכל מקרה, כנראה הכתובת מזויפת, מאוד מעניין, תראו איך זה מתקשר לסיפור שלנו.
אבל זה מחזיר אותנו למשמעות המילה בדק בית ותנכית.
נכון, זאת אומרת, זה באמת מראה לנו שהשפה התנכית היא שונה משלנו, וצריך מאוד להיזהר.
אוקיי,
אז שפן הולך למנות את הכסף, מעביר אותו לבעלי המלאכה, ואז אנחנו מגיעים לפסוק 7.
שזה השיפוץ עצמו.
שנייה לפני השיפוץ, אומר הכותב המקראי, אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לא סופרים עכשיו את הקבלות שמוציאים בעלי המלאכה, כי אנחנו מחזיקים מהם אנשים נאמנים, ומה שהם צריכים, כל כסף שהם מקבלים, הכל בסדר, לא עוקבים אחרי ההוצאות שלהם.
אבל בוא, אז אני זוכר מכל הדיונים שעשינו עד היום לגבי תנך, לא מספרים דברים סתם. זאת אומרת, למה צריך לספר את הסיפור הלכאורה לא רלוונטי הזה?
זאת אומרת, באמת, במבט ראשון, המשפט הזה נראה סתמי לחלוטין. מה אכפת לי לעזאזל עם החרש שעובד?
מה זה קשור שהם אמינים?
נכון, לא מעניין בכלל. עד שנגיע לקונספירציה.
אוקיי.
כאשר נגיע לקונספירציה, פתאום נראה כמה הפרט הזה חשוב.
אוקיי, נמשיך עם הסיפור.
אוקיי, אז עכשיו באמת מתחיל השיפוץ. ובפסוק 8 אנחנו רואים, ויומר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, אומר חלקיהו הכהן הגדול, מדבר עם שפן ואומר לו, תשמע, השיפוצים נפלאים, אבל אני מצאתי גם ספר תורה, וחלקיהו נותן את הספר לשפן, ושפן קורא אותו.
זאת אומרת, מאיפה הגיע הספר הזה? מה זה הספר
זאת
הזה?
זאת אומרת, יש לנו פה משהו מדהים. פתאום מתגלה ספר תורה, זאת אומרת, זה כאילו נעשה שיפוץ בכנסת, פתאום מאחורי הדוכן של יושב ראש הכנסת מתגלה ספר סופר מיוחד, ספר תורה. אבל משום מה, כמה שזה מרגש אותי, כמורה לתנך, את שפן הסופר זה שום דבר לא מרגש אותו בכלל.
אוקיי, אז בואו נראה את הפסוקים ששפן לא מתרגש בהם.
אוקיי, אז שפן חוזר ליושיהו, המלך ששלח אותו, פסוקים 9 ו-10, והוא מספר לו כך, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, והתנו על יד עושה המלאכה, ודרך אגב, מוסיף שפן, ספר נתן לחלקיהו הכהן. ואז שפן קורא את הספר לפני המלך.
זאת אומרת, הכהן הגדול מצא איזשהו ספר שאמור להיות מאוד דרמטי, פתאום בבית אל ספר שלא
פתאום,
הכירו.
פתאום, קודש הקודשים.
והסופר וזה... חוזר איתו למלך, זאת אומרת, זה חשוב לציין את זה בפני המלך, וזה ככה עובר כזה, כמו הכל בסדר.
נכון, שפן מספר את זה כאילו, וואלה, מה, הוא מתחיל דבר ראשון בשיפוץ. מה שחשוב זה ההתקדמות של השיפוץ. דרך אגב, גם מצאנו ספר.
ואולי זה באמת סתם ספר.
אוקיי, אבל מסתבר שלא, כי כאשר אנחנו מגיעים לפסוק הבא, תראו מה אנחנו רואים. ויגד שפן, אנחנו בפסוק 10, ויגד שפן הסופר למלך, ספר נתן לי חלקיהו הכהן, הוא קורא אותו, פסוק 11, ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. זאת אומרת, יש פה ניגוד חד בין האגביות הזה שהוא מספר לאופן הדרמטי וההיסטרי כמעט, שיושיהו מקבל
תחת. זה אבל, צער גדול, פחד גדול, השתחוות בפני האל, הכל ביחד.
הכל ביחד. קרה פה משהו מאוד מאוד דרמטי. אבל למה? למה? מה קרה פה? מה שקורה פה, מיד אחרי מציאת הספר, יושיהו אוסף כמה אנשים, דרך אגב, אם אתם מחפשים שמות לילדים שלכם, יופי של פרק. יש לנו פה שפן, יש לנו חולדה, יש לנו אחר כך איזה אכבר, אכבור אחד.
נהדר.
זה דור כזה של שמות של מחרסמים. מאוד מצחיק. מתאים לפרק, כן, של שחר. אז אומר יושיהו כך, אני רוצה שאתם, שלושתכם, אסף שלושה אנשים, לכו לחולדה הנביאה, והוא אומר להם כך, פסוק 13, לכו דרשו את אדוני בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני אשר היא ניצתה בנו, אדוני כועס עלינו בטירוף. עכשיו אני מבין, אומר יושיהו, כי תראו מה כתוב בספר, הוא מוסיף, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. אנחנו כבר במשך כמה דורות לא מקיימים את מה שכתוב בספר, ולכן אנחנו צפויים לעונש נורא.
זאת אומרת, בכל זאת הספר כן דרמטי, למרות הגילוי הלא דרמטי שלו.
ובאמת, בספר הזה של, כן, בספר הזה של קיצור תולדות יהוה, עובד דוקטור בינון גם על הנקודה הזו. איך ייתכן ששפן עוסק בזה בכזה
נונשלנטיות,
כשהספר כל כך דרמטי? Okay. עכשיו, מאוד מעניין לקרוא את הפרק הזה, כי הוא בעצם לא כתוב כמו פרק, כמו פרוזה, הוא בעצם כתוב כמו מחזק, אפילו כמו מחזה מתח. תדמיינו לכם, כן, המסך נפתח, נכנס הסופר אל המלך, מקריא באוזניו את הספר, המסך נסגר. המסך שוב נפתח, טרח, המלך קורע את הבגדים שלו. זאת אומרת, הוא משאיר לנו הסופר הרבה מאוד נקודות שהן לא ברורות. שתי הנקודות שילוו אותנו, אנחנו לא באמת יודעים מה כתוב בו. אנחנו יודעים.
זאת אומרת, דבר... שפן הקריא את הסיפור למלך, אבל לא באוזנינו הקוראים.
זאת, נכון, אנחנו יצאנו, מהבמה, מסך כן. נסגר, אנחנו לא יודעים מה כתוב בו, ואנחנו, הבעיה השנייה... שאנחנו גם לא יודעים באיזה ספר מדובר.
כי כתוב זאת... ספר התורה, מין
נכון,
משהו כללי.
לא כזה. כתוב, והנה, קח את ספר בראשית. לא כתוב. אז אין לנו מושג איזה ספר, ואין לנו מושג מה כתוב בו. שתי השאלות האלה ילוו.
תעלומה בלשית.
זה ממש תעלומה בלשית, שתלווה אותנו לאורך הקריאה.
אוקיי, מגיעים לחולדה.
מגיעים לחולדה הנביאה, שזה הפעם היחידה שאנחנו שומעים. עוד חלק, הרי ירמיהו הנביא כבר פועל בתקופה הזו. למה הולכים לחולדה הנביאה? שאלה מצוינת.
שאלת וענית.
חלק מהקונספירציה, כן. זאת אומרת, אנחנו...
באמת, למה דווקא אליה ולא לנביא הבכיר של אותה תקופה?
הבכיר, שמכירים, רק פה מכירים אותה.
אולי יותר זמינה בזמן הזה.
או שהיא חלק מהקונספירציה, כך טוען יגאל בן נון. אוקיי, מגיעים אל חולדה הנביאה, וחולדה אומרת להם שני דברים. דבר ראשון, אומרת, חברים, בסה. בסה, קיבלתם ספר שלא הכרתם, יש פה הרבה מאוד חוקים, מצטערת, אתם לא שמרתם את החוקים, מגיע לכם עונש, כן, ידיעת החוק אינה פותרת. בסה גמורה, יש לכם, בעצם עומד בפניכם עונש מאוד מאוד חמור, ממלכת יהודה עומדת להיחרב. הדבר השני, היא מתייחסת בעצם ליושיהו, היא אומרת, תשמע, תגידו ליושיהו, הוא שמע את הספר ומה שקראו בו, מה שכתוב בו, והוא קרא את הבגדים והוא בכה, כתוצאה מכך אלוהים החליט קצת לרחם עליו והעונש לא יהיה בימיו, הוא יאסף אל אבותיו בשלום, הוא ימות בשלום והעונש יקרא בדור הבא. זאת אומרת,
המלאכה שלך תחרב, כולם ימותו, אבל אחריך.
נכון, אז הנה הקלה קטנה, בזכות זה שנכנעת בפניי, אז בזמנך הכל יהיה בסדר.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
הפרק בחסות הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אני חייב להודות שלא בכל יום יוצא לי לצפות בחדשות. קצת אתר אינטרנט, מדי פעם עיתון ברכבת, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מבולבל מהכותרות ומכל הרעש.
במדיה המסורתית הרבה פעמים מחפשים בשביל הרייטינג את הפורמט של אימות, גימיקים, עמדות קצה, לא מאפשרים ללבן את מכלול הסוגיות, ואז הציבור יכול להיות שהוא יקשיב שעות על גבי שעות לדיווחים על חוק הלאום, ואף פעם לא ידע במה מדובר בכלל.
זה יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.
הנחת המוצא שלנו שכדי לגבש מדיניות וחקיקה, צריך, נכון וכדאי, לבסס אותם על ידע, על עובדות, על מחקר משווה, ולשם כך עובדים אצלנו כ-70 חוקרים שעוזרים לגבש מדיניות במכלול התחומים החשובים והחיוניים למשק, לדמוקרטיה הישראלית ולמבנים של קבלת ההחלטות.
אבל במכון מבינים שלא מספיק ליצור תוכן ומחקרים רק עבור המחוקקים. כדי להנגיש לציבור הרחב את הידע והמחקרים שאותם הם עורכים, הם מגישים לנו את הפודקאסט הדמוקרטי.
אז בעצם אנשים עם מומחיות, שאנחנו לוקחים נושאים שהם גם תחומי עניין שלנו וגם על סדר היום הלאומי, ואנחנו מספקים פרספקטיבה, נקודת מבט רחבה יותר, כדי לאפשר למי שמעוניין באמת להתעמק בסוגיות האלה, להבין אותם בצורה יותר חדה ומשמעותית.
אני יונתן ליס.
אני איתן אבריאל, מייסד האתר ועורך מגזין דה מרקר.
אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ.
אני סמי פרץ.
כאן ארנון מאיר. ברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטים.
אתה פעם אחת תקשיב במשך 20 דקות או חצי שעה, תקבל הבנה הרבה יותר טובה של הנושא, מאשר במשך חצי שנה לשמוע התנצחויות והודעות לעיתונות באותה סוגיה.
בין השאר עלתה במסגרת הפודקאסט הדמוקרטים מיני סדרה בת 3 פרקים על חוק הלאום, כשכל אחד מתייחס אליו מזווית אחרת. שוויון זכויות, איך מייצרים שותפות עם אזרחי ישראל הערבים, והשפעת החוק על ישראל כמדינה דמוקרטית. כל פרק של הפודקאסט לא רק מציג את הבעיה ואת ההיסטוריה שלה, אלא גם מציע פתרונות אפשריים.
אני זוכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, כשהיו מראיינים אותי הרבה פעמים בתקשורת, היא תמיד הייתה מקוננת, אבל לא נתנו לך לדבר. הייתי אומר, מה לעשות? זה המצב. אז הנה, פה בפודקאסטים שלנו, אנחנו כן נותנים לדבר.
הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. חפשו הדמוקרטים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או מצאו את כל הפרקים באתר המכון, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז אנחנו עוברים עכשיו לפרק כף ג', ושם אנחנו מתחילים לקרוא על כל האירועים, על כל הדברים שעושה יושיהו בעקבות מציאת הספר. פסוקים 1-3. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. למעשה המלך אוסף את כל האנשים הכי חשובים בממלכת יהודה. הוא לא מסתפק בזה. אם אנחנו ממשיכים לפסוק ב', פסוק 2. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו. וואלה, זה כבר לא רק הזקנים. הוא אוסף את כל אנשי יהודה וירושלים והכהנים והנביאים. ואם לא הבנתם...
כן, חכמים כזה... כדי לספר להם על העניין.
זהו, ואם לא הבנתם, אז חוזר הכותב ומדגיש למקטון ועד גדול, את כולם, מסרוך נעל ועד... את כולם, כולם נאספים בירושלים, בבית המקדש, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית, הנמצא בבית אדוני.
רגע, אבל אמרת ספר התורה, פתאום אני רואה שאתה קורא לו ספר הברית.
זאת אומרת, הפסוק הזה באמת מוסיף לנו שני פרטים. ראשית, פרט ראשון, שנראה לך אולי טריוויאלי אותם, אבל בעצם המלך יודע לקרוא. וואלה, לא טריוויאלי בכלל, המלך מקריא באוזניהם את הספר.
זה גם קצת עומד אפרופו קונספירציה לסיפור ששפן הקריא לו את הספר.
נכון, והנה, צריך להקריא ביופי, פתאום הוא קורא, אוקיי. כן? הדבר השני באמת שפתאום ספר התורה הזה נקרא ספר הברית. כי בפסוק 3 באמת תראו מה הוא עושה, ויעמוד המלך על העמוד. עמוד זה כנראה איזה במה, סטנד כזה, ויעמוד המלך על העמוד, ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני, לשמור מצוותיו, עדותיו, חוקותיו, בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית וכולי. זאת אומרת, הדבר הראשון שעושה יושיהו, אחרי האספה הגדולה הזו, מול כל האספה הגדולה הזו, הוא בעצם קוראת ברית בין אלוהים ובין העם. זאת אומרת, לא בכדי קוראים לספר הברית, ספר הברית, כנראה מסופרת בו איזושהי ברית.
אוקיי. Okay.
יופי, עכשיו כבר פה, אלה מכם שמכירים את השפה המקראית, יכולים לזהות באיזה ספר מדובר, אלה מכם שלא.
יש פה איזה ניסוח שכזה חוזר על עצמו.
נכון, יש פה תביעת אצבע.
תביעת אצבע כזאת, אבל...
אבל אנחנו מושכים את המתח.
מי שלא עשה את ההיקש, אנחנו נמשיך...
אנחנו ממשיכים, נכון. אוקיי. עכשיו, בין פסוקים 4 ל-20, כפגים אל פסוקים 4 ל-20, אנחנו מתחילים לקרוא על... מה שאנחנו קוראים היום במחקר, הרפורמה הדתית
התכלס.
של יושיהו, שלשמו התכנסנו, כן? זה האירוע שלשמו התכנסנו. יושיהו פותח פה בעצם ברצף מטורף של פעולות, הוא לא נח לרגע, הוא משגע את כל הממלכה.
מה שבמחקר נקרא הרפורמה.
במחקר זה נקרא הרפורמה, או הרפורמה הדתית של יושיהו. אנחנו מקובל כיום במחקר לתארך את האירוע הזה, סביב 620 לפני הספירה, אנחנו בערך 40 שנה לפני חורבן ממלכת יהודה, לפני חורבן בית המקדש. עכשיו, את הפעולות שהוא עושה ברפורמה, מקובל לחלק לשתי קטגוריות.
הראשונה?
הראשונה היא טיהור, הטיהור של ירושלים מעבודה זרה. כך לדוגמה בפסוק 6, אנחנו קוראים, ויוצא את האשרה מבית אדוני, האשרה זה אלת הפריון הכנענית, הוא מוציא אותה, את הפסל שלה מן הסתם, מבית אדוני, מחוץ לירושלים, אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון. אבל הוא לא מסתפק בשריפתה, אלא גם וידק לאפר. את האפר שלה הוא ככה, מהדק, טוב,
הסוף,
טוב, עד הסוף,
גמורה.
אין יותר אשרה. Okay. מרגע זה יש רק אלוהים אחד. פעולה שנייה שעושה יושיהו, מאוד מעניינת, מופיעה בפסוק 7. תראו מה כתוב. ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר אנשים הורגים שם בתים לאשרה. עכשיו, יותם, אני יודע, יש כהנים, יש לויים, יש מוזיקה. מה זה בתי הקדשים בבית אדוני, נשים הורגות שם בתים?
אל תסתכל עליי, אני בטוח לא יודע, לא הייתי שם פשוט.
זהו, אז מה זה הדבר הזה? עכשיו, אין ספק שהפסוק הזה יש בו כל מיני שגיאות, אבל אם מנסים להבין מה קורה פה, מה שבערך קורה פה זה הדבר הבא. כנראה בבית אדוני, בזמנו של יושיהו, היו בתים, ובבתים האלה ישבו נשים שהרגו כנראה לא בתים, אלא הרגו כנראה בדים לאשרה. זאת אומרת, או לפסל האשרה, או לכהנים ששירתו את האשרה, היו נשים שהרגו בתים קדושים.
זאת איזשהו תשמיש קדושה כזה או אחר.
בדיוק, כמו הבדים האלה, שהמעיל של ספר התורה.
יש פרוכת, יש את המעיל, יש כל מיני דברים גם היום.
אז היו בדים שהרגו לאשרה. עכשיו, מה שעוד מעניין פה, זה איך הבתים האלה נקראים. הבתים האלה נקראים בתי הקדשים. עכשיו, למה זה מעניין? כי מי שמבין תנכית, מכיר את המילה קדשה במובן מאוד מאוד שלילי. קדשה זה בעצם מילה נרדפת לזונה.
אוקיי.
זאת אומרת, מה עושה בית זונות? באמצע בית אדוני. נכון, עכשיו, אנחנו, אין לנו שום עדויות לזה בתנך, אבל אם אנחנו הולכים לתרבויות מסביב, אם אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין, יש משהו שנקרא זנות פולחנית. זנות פולחנית זה אומר שהמלך, לדוגמה בבבל, המלך והכהנת הגדולה, המלך היה מייצג את אל השר, אל השערה, הכהנת הגדולה הייתה מייצגת את אלת הפריון, הם פעם בשנה היו עושים טקס שבו הם מקיימים יחסי מין בפומבי, כדי להביא פריון לארץ. זאת אומרת...
מין פולחני.
מין פולחני,
אוקיי, זאת אומרת, זו תקופה שהעבירו ילדים באש, אז מין פולחני לא נשמע כל כך
יפה, הזוי. יפה, זה נשמע מגניב דווקא. עכשיו כן. מסתבר, יכול להיות שטקס דומה, אם כך, גם מתקיים בבית המקדש. עכשיו, יש הרבה מאוד מה להגיד על זה, אבל זה באמת זה לפרק אחר.
אוקיי.
אז אנחנו ראינו שהפעולות הראשונות שעושה יושיהו ברפורמה, נוגעות לטיהור ירושלים מעבודה זרה. ועכשיו מתחיל סוג שני של פעילות. בוא נקרא פסוק 8. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויתמה את הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע עד באר שבע.
מצפון עד דרום.
מצפון ועד דרום. מה חדש בזה? אפשר להגיד הרי, מה הוא עושה בעצם? הוא מתהר פה את ערי יהודה מבמות.
זאת אומרת, עכשיו... הוא מתמה את אותן בנמות, ובעצם אם הן תמאות, אי אפשר לעשות שם פולחן דתי.
בניגוד לפעילות הקודמת, ששם הוא הרס מקומות של עבודה זרה, במות, ברוב המקומות שהן מופיעות בספר מלכים, הן לא נוגעות לעבודה זרה, אלא מדובר בעצם במקומות שבהם מקיימים פולחן לאלוהים.
אבל לא פולחן נכון על פי הספר שהוא מצא.
או, זאת אומרת, יושיהו קרא בספר שאסור לקיים פולחן לאלוהים במקומות שהן מחוץ לבית המקדש.
זאת אומרת,
זה חידוש מטורף, זאת אומרת, תחשבו כך, כאילו ראש הממשלה שולח עכשיו צבא לכל המקומות במדינת ישראל שהורסים את כל בתי הכנסת ואומרים לאנשים בירושלים, בכפר סבא, בבאר שבע, מרגע זה מותר לכם להתפלל לאלוהים רק בכותל. יש פה מהלך מאוד דרמטי. בא יושיהו והורס את כל המקומות הפולחן של אלוהים מחוץ לבית המקדש.
אוקיי.
לסוג הפעילות הזה אנחנו בעצם קוראים ריכוז הפולחן בירושלים, או ריכוז הפולחן בבית המקדש. עכשיו שימו לב, יושיהו, שימו לב מה הוא עושה בפסוק 15-19. וגם את המזבח אשר בבית אל, אשר עשה ירובעם בן נבט, גם אותו יושיהו מנתץ ושורף. וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, אשר עשו מלכי ישראל, גם אותם יושיהו מסיר, ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. קורה פה דבר מדהים, יושיהו לא מגביל את עצמו לשטח ממלכת יהודה, אלא הוא חוצה את הגבול לבית אל, ואחר כך לערי שומרון.
רגע, ממלכת ישראל לא קיימת? זאת, למה יופי, הוא מגיע המלך
אומרת,
הזה והורס להם?
ממלכת ישראל כבר לא קיימת כבר 100 שנים, ויושיהו בעצם פולש לשטחה, ופוגש שם ישראלים לשעבר, שמקיימים פולחן לאלוהים. את יושיהו זה בכלל לא... וכן, הוא לא מתייחס לזה, זה לא מרשים אותו שיש ישראלים שמקיימים פולחן לאלוהים.
בעיר הקדושה, בית אל.
בעיר הקדושה, בית אל, שעליה כן. דיברנו קודם. לא, זה לא, בכלל לא, לא נוגע לו אפילו, אלא הוא פשוט בא, הורס את כל המקומות האלה. אבל תראו, הוא לא מסתפק בזה. זאת אומרת, בערי יהודה הוא הסתפק בלהרוס את הבמות. שימו לב מה הוא עושה בפסוק 20, מה הוא עושה בבית אל. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, וישרוף עצמות אדם עליהם. את כל כהני אדוני שמשרתים בבית אל, הוא פשוט מוציא להורג ומקריב אותם על המזבח בבית אל. הוא לא בוחל בשום אמצעי.
גם בלי התראה, פתאום הוא מגיע והוא לא אומר להם תפסיקו, משהו
מגיע,
כזה.
מגיע בום. משום מקום, הם לא מבינים בכלל מאיפה הוא בא. הוא חוצה את הגבול כמו הפלישות של הוויקינגים. בא, נכנס למנזר, בו, בהקשר הזה הוא נכנס פה למקום הקדוש ביותר לאלוהים.
ושורף את כולם.
ושורף את כולם. הוא לא בוחל בשום אמצעי כדי לתמה את כל המקומות חוץ מירושלים, שכולם יבינו אין יותר מקום קדוש חוץ מירושלים.
אז בוא נסכם מה שאמרנו עד כה. דיברנו על זה שהמקרא חוזר פעמים רבות על נושא המונותאיזם, ממש דורש את הדבקות באל אחד. למרות זאת יש עדויות השזורות בטקסט עצמו לגבי עבודה של אלים אחרים, במקביל ליוד ה' וו ה' האלוהים שלנו, כמו הבעל, האשרה ועוד. אלינו השאלה מדוע אם כך מתעקש הטקסט וממשיך ממש לדחוף את האג'נדה הזאת, ויותר חשוב, מתי התפיסה הזאת נכנסה לטקסט ודחקה התפיסות אחרות החוצה, שהרי אנשי העולם הקדום ובכללם גם היהודים במרכאות או שלא במרכאות, האמינו וביצעו בפועל פולחנים שונים. הצעת בועז כי מדובר בעצם בקונספירציה גדולה. התחלנו לחקור את סיפורו של המלך יאשיהו והדרמה שהתחוללה בזמנו. דיברנו על מציאתו הפתאומית והמפתיעה של ספר התורה בירושלים על ידי שפן הסופר, על כריתת הברית ועל הרפורמה שבאה בעקבות מציאת הספר הזה. בפרק הבא של עושים תנ"ך, ננסה להתחקות אחר טיבו של הספר, ננסה לזהות אותו, ולהבין האם מדובר אכן בקונספירציה אדירה. ואם כן, מה השלכותיה על היהדות, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. אז עד אז, תודה בועז, ונשתמע בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.